גאון גדול, הוא היה ממש, אמרו שהם לא יודעים מדוע הוא נקשה פחות מרגצ'ובר, עד כדי כך. אז פעם היה, אמור היה, רב אחד הזמין אותו שיפתח ישיבה, שירושי, והוא מגיע לשם, והראשי והרב התחיל לדבר אותו בדבר תורה, דבר חיזוק. הוא קם והולך, אומר, אני מגיע עכשיו מקום רחוק, במקום להציע לי לשתות כוס תה, מים, אתה מתחיל לדבר איתי בלימוד, אצלך אני לא רוצה להיות לראשי וקם והלך. אז דבר ראשון צריך להביא שתייה. להביא שתייה. לא, אם לא ברונפון כמו בחב"ד, אבל מיץ, שתייה, משהו קר, נעים. אין כלום, רק זה. אבל לא הבאת הכוסות. נתחיל. אני קורא קטע שמצאתי. אתה שומע? פעם שאלתי יהודי תלמיד חכם, מי אומר שיש השם יתברך בעולם? תוכיח שיש אלוקים. מה הראיה? תביא ראיה. הוא אמנה לי ככה, מכאן אני יודע, זה כתוב ברמב״ם. הרי הרמב״ם פוסק שיש מצוי ראשון שיש הקדוש ברוך הוא, ואף אחד מהנושא כלים לא חולק עליו, הרייבד לא חולק עליו. וידוע כלל שאם אין חולקים, סימן שכולם מסכימים איתו. אם כן, כל הפוסקים מסכימים שיש בורא לעולם. אוקיי. נו, עכשיו, תשאל אחד שלומד חסידות, מה הראיה שיש בורא לעולם? אין מה לשאול אותו. אצלו השאלה הפוך. אצל אחד שלומד חסידות, שואלים הפוך. מה הראיה שיש עולם בכלל? הקדוש ברוך הוא בטוח, אבל מי אומר שיש עולם? הרי העולם בטל במציאות השם יתברך. אדרבה, כשלומדים חסידות, עלול להעלות מחשבה, אולי הכל אחיזת עיניים, אולי אין עולם. ועל זה בא התירוץ ואומר, העולם קיים, כי כתוב בתורה, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שכתוב בתורה, ואף אחד לא חולק את זה, וזה סימן שיש עולם. מכאן מוכח שיש עולם. כלומר, מציאות השם יתברך בעולם מונחת אצל החסידים פשטות. הוא נזכר רק לראיות מהצד שיש עולם, אבל שיש הקדוש ברוך הוא זה בטוח. על ידי לימוד החסידות מבינים שמציאותו של השם יתברך היא המציאות האמיתית. והבריאה כולה אינה אלא התפשטות רצונו של השם יתברך שתהווה בריאה. צריך ללמוד כדי להבין זאת ולחשוב כך. מספרים שפעם שאל יהודי חסיד אחד חברו, מה אתה חושב בשעה שאתה אומר השם אלוקינו השם אחד? ענה לו חברו, אני חושב שהאלוקים שלנו הוא האלוקים האמיתי. בשונה מעבודה זרה רחמנא ליצלן. השיב לו חברו, תגיד לי, זה מה שאתה חושב בשעה קריאת שמע? זה דבר פשוט שיש לנו אלוקים, והשאר זה שטויות. בשעת קריאת שמע אני חושב על המשמעות העמיקה של השם אחד, שהוא המציאות היחידה ואין עוד מלבדו. הכל אחיזת עיניים, אין עוד מלבדו. זה חסידות. מה?
זה כן אחיזת עיניים או לא אחיזת
עיניים? זה אחיזת עיניים כנראה.
הוא אומר שלא, היה מקום להגיד. על השם, יש לו קטע שלם שהוא כאילו מביא את הבלטניה, שהוא הבין שהבלטניה סובר שכל העולם זה רק אחיזת עיניים, והוא תוקף אותו, אותו ואת רמחל. שתיים הוא תוקף מאוד חזק על שתי נקודות שונות, אבל הבלטניה לא
אומר... אבל אומרים שבלטניה היה אומר שהוא כשהוא רואה את השולחן, הוא רואה את האין סוף שמחיה אותו. אז אם אתה רואה את האין סוף שמחיה אותו, אז מבחינה מסוימת העולם הוא לא עולם. מצד אחד כן, הוא נגיד הוא רואה את זה שיש לו שולחן, אבל הוא רואה גם את מה שאנחנו לא רואים. כמו שפה יש פה אטומים, נכון? הוא רואה את האין סוף שבחיה אותו, אז יש עולם או אין עולם? זה גם יש וגם אין. זה כנראה, זה תורת החסידות.
אנחנו מתחילים בעזרת השם פרק שני. יש לו כמה יש פשוט כמה מושגים פה שהוא אומר כאילו דרך אגב, צריכים להבין אותם, זה היה בזה במשך ההיסטוריה הרבה טעויות. עכשיו גם פה יש פה כמה קושיות, תעזרו לי בעזרת השם פה עם הקושיות. אז אנחנו עוזבים בפרק ב', ממש בתחילת פרק ב'. כן, אז ראינו את הפרק א', ראינו את הנפש הראשונה שיש בישראל, ואת ההבדל שבינה לבין הנפש של הגויים, זאת אומרת הנפש הראשונה. נראה בהמשך, דרך אגב, איפה ראינו, איפה נמצאת הנפש הזאת, הנפש הראשונה? הוא אמר שהיא נמצאת בדם. אבל אנחנו נראה בהמשך שזה לא רק, זה לא מופיע רק בצורה כמו אמרנו, איך זה, איך הדברים של הדם, איך בדרך כלל, זאת אומרת, כמו שבן אדם רוצה לאכול, רוצה לישון, רוצה, זה דברים טבעיים. אבל הדם, כמו שנראה בהמשך, הוא הרי גם עולה למוח. הדם גם נמצא במוח. אז זאת אומרת שיכולים להיות גם כן מחשבות מסוג מסוים שהם מגיעים מהנפש הבהמית. וזה יכול להסביר הרבה אולי בפסיכולוגיה היום דברים. זאת אומרת, יש בן אדם שהוא חושב כל מיני, כמה מחשבות סותרות. זאת אומרת, מצד אחד הוא חושב ככה, הוא חושב ככה, וכשבן אדם חושב שזה מגיע מאותו מקור, אז הוא נמצא בבעיה. כן? הוא נמצא פה, הוא לא יודע איך, מה הוא, לא מבין את עצמו. אבל אם אנחנו נדע שיכול להיות שבן אדם חושב מחשבות, ושנייה אחת זה מחשבה שמגיעה בכלל מנשמה, ושנייה אחרי זה יכול להגיע מהנפש הנמוכה, ומהקליפת נוגה שבה, זה יכול לסדר לבן אדם מאוד את הראש, כי הוא מבין, אני בעצם זה דבר מסוים, יש השפעות של מחשבות מסוימות. זהו, במשך של הפרקים, הדרך שלו גם כן הוא, זה שהוא מביא דבר, נגיד את הקושיות שראינו בפרק א', אנחנו נחזור על זה ב-י' ב', הוא חוזר על זה אחרי זה עוד כמה פעמים. זה היה רק עוד נקודה לגבי הפרק הקודם. עכשיו אנחנו עוברים על הנפש השנייה, ופה הוא מדבר כאילו על נפש השנייה שבישראל, כן? בנפש הראשונה הוא אמר, יש איך שזה אצל גויים, ואיך שזה אצל יהודים, פה הוא מדבר אצל ישראל, וזה צריך להבין, מה הוא אומר? הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. עכשיו, המשפט הזה, איך אתם מבינים אותו? נפש השני בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. בוא נראה קודם כל את הראיות שלו. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, כן? כתוב שהקדוש ברוך הוא, כשהוא עשה את הנשמה, זה, הנשמה של החיים זה היה בצורה של ויפח, וגם אנחנו אומרים בברכה, ואתו נפחתו בי, כמו שכתוב בזויר, זה לא ברור איפה הזויר הזה, אין כזה לשון כזאת בזור ממש, אבל בערך, מן דנופח מתוכי נופח. מי ש, התרגום הזה, מי שנופח, אז הוא נופח מתוכו. כן? זאת אומרת, זה לא משהו חיצוני, אלא זה משהו מהפנימיות שלו. כמו שנראה עוד מעט, אז פירוש מתוכיותו ומפנימיותו, שתוכיות ופנימיות, החיות שבאדם, מוציא בנפיחתו בכוח. זאת אומרת, יש דיבור רגיל כשבאדם מדבר, ויש דיבור שבאדם מוציא בכוח. ואז יוצא משהו פנימי. אז כשהקדוש ברוך הוא כתוב שהוא ברא את האדם, הוא ברא את זה בצורה של ויפח באפיו נשמת חיים, זאת אומרת משהו פנימי ולא משהו חיצוני. עכשיו מזה הוא מביא ראיה לנקודה שהוא אמר בהשם, בהתחלה שנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. זה צריך להבין את זה. א' כל, איפה כתוב הביטוי הזה חלק אלוקה ממעל? מי הראשון שאומר את זה? חלק אלוקה ממעל. כן, מה זה המקור של המשפט? אז המילים האלה, אה? כן, מצוין. איוב הוא הראשון שאומר את הצירוף הזה, אבל מה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה, הוא אומר הפוך, הוא אומר את זה משהו, הוא אומר ככה, בריס קורס, פרק למד א', בריס קורסי לעיניים ומה יסבוינן על בסולו, זאת אומרת, אז אני שומר על העיניים, ומה החלק הולכה ממעל, ונחלה שקאי, לא זוכר את המשל של הפסוק. זאת אומרת, אני שמרתי על העיניים שלי, ומה החלק הולכה ממעל? מה קיבלתי עם הקדוש ברוך הוא על זה? כלום. זאת אומרת, זה התלונות של איוב על הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, אתה, אני שמרתי, ומה חלק הולכה ממעל? מה קיבלתי מזה? זאת אומרת, זה בכלל לא מדבר שמה, לא על הנשומה ולא, זה כתוב פשוט תמיד עם חלק הולכה ממעל. אבל מי הראשון שאומר את המשפט הזה של, שהנשמה של יהודי זה חלק הולכה ממעל? אז מה שאני יודע, זה, אני חלק פה את זה. וכדאי, אז לכן אני רוצה קצת לקרוא את ההיסטוריה של הנקודה, מאיפה זה התגלגל הדבר הזה, כי זה יכול להיות טעות חמורה. נגיד, אני בתור בחור היה לי טעות בזה. כי כולם חוזרים על המשפט הזה, חלק אלוקם ממעל, חלק אלוקם ממעל. וצריכים להבין מה זה אומר, זה לא, מה זה, אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא?
זה לא קו יחוד, זה לא,
מה?
זה ממש.
מה? כן, חלק אלוקם ממעל, ממש.
כן.
מה זה, מה זה, זה אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא? מה זה, 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 זה כמעט כמו הנוצרים. כן? אז איך זה התחיל? אז יש פה ספר שנקרא שפע טל. זה שבתאי הורוביץ, הוא היה גר בפראג בתקופה של השלו, וכל הגדולים, השלו כתב הסכמה אפילו לספר שלו, כן? והוא כתב ספרים, כמה ספרים בקבולה, אבל בסגנון מחשובה, זאת אומרת, קבולה בסגנון מוסבר. אז יש פה שתי ספרים שנראה היום שלו. שפע טל, זה הקדמה של הספר. הוא מדבר על הרבה דברים, אבל תראו איך הוא מתחיל. הוא הראשון שמביא את המשפט הזה ככה, וזה התחיל פולמוס התחיל פולמוס בזמנו, וצריך להבין מה זה אומר. אז הוא ידוע, הוא אומר ידוע, שהנשומה של האום הישראליס, הם חלק אלוקם ממעל. מאיפה הוא מביא את זה? הוא לא מביא את הפסוק שהבלטני מביא, הוא מביא פסוק אחר, אשר רמז, הפסוק כחלק השם עמוי. או. פה כתוב, כי חלק, לא כתוב נופח ודיוקים. תראו, חלק השם עמוי, יעקב חבל נחלוס, אוי, כן, החבל נחלוס זה גם כן סוד גדול, אבל כי חלק השם עמוי. אז מה זה? רצונו לומר, חלק ממש, חלק שנחלק מאיזה דבר שהוא שווה ודומה בעינו לאותו דבר שנחלק ממנו. כאילו, אתה מחלק משהו, זה ממש אותו דבר. ואין הבדל והפרש בעינו ובין אותו דבר. רק שאותו דבר הוא הכל והכלל, שהוא יותר גדול מהחלק שנחלק ממנו. כן, זה דבר כולל, אבל זה חלק. זאת אומרת, זה כמו שבן אדם ייקח אש מאש, כן? אז בעצם הוא לקח אש מאש, האש נשארה, הוא לא יחסיר בה, כן? אבל בעצם הוא לקח חלק ממנה. נכון? זאת אומרת, לא ש... אז הקדוש ברוך הוא כולל, זה לא שכשאני לקחתי חלק, אז נחסר ממנו, אבל הקולפונים, אבל זה ממש שווה. כן? כמו כן, אין הבדל והפרש בין הנשומו ובין יישא לי ויזבוח שומרים. רק שהוא יזבוח ויישא לי ויזבוח הוא הכויל, הוא האויר הכוילל, האויר הגודל, הבלתי סויף והבלתי תכליס, והנשומו היא חלק אויר וניצת שנחלק כמו אויר הגודל ברוך הוא ואור שמוי. כן, וזה בעצם, יש גמורה בברוכה שהגמורה אומרת שהנשמה דומה לקדוש ברוך הוא בחמישה דברים, כן? מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף הנשום רואה בין נירס. מה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם? זה מאוד חשוב במשפט הזה. כן? הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. אתם, מה זה מזכיר לכם המשפט הזה של הגמורה? ממלא את כל העולם. כן? הגמורה בבוכה, סעודה ובוא, אומרת שקדוש ברוך הוא, שדוד המלך שיבח את הקדוש ברוך הוא בחמישה דברים, בורכי נפשי יש השם. חמש בורכי נפשי כתוב שם. כן? אז הוא אומר שכנגד חמש דברים שאני שומע. אחד הדברים זה ככה, מה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם? אף הנשמה ממלא את כל הגוף. עכשיו, יש משפט ידוע שאנחנו נראה אותו בהמשך, שגם אותו צריך להסביר, שהקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. כן? הקדוש ברוך הוא מסובב את כל העולם וממלא את כל העולם. אז כשהגמרא אומרת, שהנשמה דומה לקדוש ברוך הוא בזה שהיא ממלא את כל העולם, זה, על פי המקובלים, זה רומז לנקודה הזאת, לנקודה של ממלא כל העלמין. זאת אומרת, יש בחינה שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, יש בחינה שהוא סובב את כל העולם. מה זה אומר? אז זה רואים כבר בגמורה, אבל הוא בא להגיד שחלק השם אמר, יעקב כחלק נחלוס, זה ממש חלק ממנו. אז נראה עוד שנייה. עוד קטע קטן. אוקיי, מאמר שלמה המלך על אולו השם, נר השם נשמסו, דום רצוני לומר, הנשמה של אדם היא נר וניצוץ מאור אלוהיקי. או, זה ממש הדוגמה הזאת, נר השם נשמת אדם, כן? שזה נר שלוקחים מה... אנחנו פה קוראים, מה זה...
יש לי פשוט עניין קבוע בשמונה ורבע למה
הרבה.
שם אני מקבל את העמוד.
לא, אנחנו פשוט, אנחנו באמצע לקרוא, כתוב פה בתחילת הקטע בפרק ב', שישראל, נפש השני שבישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. אז מה הכוונה? האם אנחנו מאמינים כמו הנוצרים, שיש, יכול להיות חלק שהקדוש ברוך הוא נכנס בגוף ובשר, חס ושלום. אז מי, אמרנו שהמקור של המשפט הזה זה שפע טל שבתקופת השלו. זה הקטע שהוא פה מסביר את הנקודה הזאת. כמו אמר שלו, אמר, נר השם נשמסות ומצויות, שהנשמה של אדם היא נר וניצוץ מאור אלוקים. ודקדק בלשונו לומר נר אלוקים ולומר אור אלוקים, כדי לרמוז שהנשמה בשלושה מדרגותיה, שהם נפש, רוח, נשמה, כולם הם חלק וניצוץ מאור אלוקים. וזה נרמז בשון נר אלוקים, כי נר נוטריקון נפש רוח. ורצונו לומר, הנפש והרוח והנשמה, שהם ג' מדרגות בנשמה, הם כולם ניצוצות קדושה מאור אלוקים, והיינו, נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, נר זה נפש רוח, נשמת אדם שכתוב בסוף הפסוק, זאת אומרת, כל השלוש חלקים של הנפש הם חלק אלוקם ממעל. דרך אגב, זה לא כמו בלטניה. כן? כי בלטניה אמר שהנפש הראשונה היא לא חלק אלוקם ממעל ממש. זה הנפש שנקראת נפש הבהמית, שמורבבת עם קליפת נוגה. הוא, השפע טל, מכניס את כל השלוש חלקים, נפש, רוח ונשמה, כולם הם חלק אלוקם ממעל. זה קצת, כמו שאמרנו, קצת יותר רומז לשיטה שגם הנפש הכי קטנה היא חלק אלוקם ממעל, כן? דיברנו אז על הוויכוח בין קרלין לזה, זאת אומרת, אצל הבלטניה הנפש נשארת נפש, היא לא חלק אלוקם ממעל, כן? היא לא, אין לה מטרה רוחנית בפני עצמה, אתה יכול להשתמש איתה לרוחניות, כן? אבל פה אתה רואה נקודה אחרת, אצל הרבה לפני, בתקופה של השלו, שאנחנו אומרים שאפילו הנפש, זאת אומרת, החלק הבהמי, החלק הכי נחות אצל הבן אדם, גם כן הוא חלק אלוקם ממעל, זאת אומרת שיש לו מטרה אלוקית בפני עצמה, ולא שאתה יכול להשתמש איתה למטרה אלוקית, כן? אז זה רק לרמוז על מה שדיברנו אז. כל פונים, אז זה מה שהוא אומר. עכשיו, תראו את ההגעה פה למטה. אתה מעיין, אל תתמע על עניין זה. זה אותו מחבר כותב את זה, כן? אל תתמע על עניין זה. זאת אומרת, אתה אומר, אני אומר שהבן אדם, הקדוש ברוך הוא, הנשמה זה אותו דבר כמו הקדוש ברוך הוא, זה רק חלק ממנה. שהרי גדול מזה כתב מורי ורבי, רבי מוישי קורדוברו, בפרדס, כך הוא מביא בשם הפרדס, שכתוב, ועניין האבות, מעלה גדולה מהם שאינם איברים, אבל הם כל עצם האלקות המתפשט אל התחתונים. ככה כתוב בפרדס, שהאבות הקדושים הם לא איברים של האלוקות, הם האלוקות בעצמה. כן? לכן זה מראה לכם עד כמה זה היה מסוכן ללמוד קבולה. כן? קבולה זה סכנת נפשות ללמוד את זה בלי שאתה יודע מה מדברים פה. כי תראה איזה משפטים. הנה הוא כותב בפירוש, כי האבות הם עצם אלוקות. כן? אז זה היה הקדמה, והדבר הזה עורר פולמוס גדול, זאת אומרת, הרבה כעסו עליו, עליו ספציפית, על השפע טל, על המשפט הזה שהוא אמר, ואני פשוט הבאתי אחד מהם שמדבר על זה, היה מישהו שהייתי זכיתי להיות בקברו, רבי מנשה בן ישראל, שמעתם עליו, הוא היה באמסטרדם, ראש הלוחמים נגד שבתאי צבי, הוא ממש מהראשונים, יש לו ספר ציצת נובל צבי. מי שמכיר את זה, שוט, ציצת נובל צבי, שם הוא מדבר נגד שבתאי צבי בצורה הזו, הוא קבור באמסטרדם, והוא יש לו ספר על ענייני הנפש וכל מיני דברים כאלה. אז יש לו, בהתחלה יש לו, זה אני רוצה להגיד, הוא מציק את כל הדברי השפע טל, כן, בקטע שלא ציינתי לכם, לא חילקתי זה בכלל, סליחה. בבקשה. זה התגובה, כן, רק זה. זה תגובה על השפע טל. מרבי מנשה בן ישראל.
זה הכסף של הספר, נבל צי, זה
שבתאי צבי, נבל צבי, כן, כן, בוודאי, זה הספר, הוא הרבה פרטים היסטוריים על כל התקופה מגיעים מהספר הזה, ספר מרתק. אז אין? חסר לכם? אז הוא בקטע שלא הבאתי לכם, אז הוא בעצם מעתיק את כל הלשון הזאת של השפע טל עם ההגעה שראינו, כן? בעניין העבוד וכו' וכו'. והדברים האלה, ממש אחרי שהוא גומר להעתיק את השפע טל, הוא אומר, הדברים האלה, שגם כן ראיתי הדברים האלה.
שורה ראשונה.
והדברים האלה, גם שכן ראיתי מפילוסופי האומות מחזיקים בדעה הזאת, כן, אז מהגויים ודאי שראינו שיש כזאת אידאה שהנשמה והאדם הם חלק אותו דבר, אולי הוא רומז לנוצרים, אני לא יודע. אבל הם תמויים וזרים מאוד, ואין ראוי לכל בר ישראל לאומרם, כל שכן לעלותם מהספר. כי איך יהיה האין סוף הבלתי תכלית ומתעלה על כל ראש, חלק כחלק בנשמה האנושית? ואיך יאמר יצור חומר, אלה במותי אב אדמה לעליון, כן, זה מה שנבוכדנצר אמר כשהוא רצה לדמות לקדוש ברוך הוא. אם הכתוב ציווה ואל מי תדמיוני והשווה, כמו שאמר הפייטן, והוא אחד ואין שני, להמשילו, להכבירה, אי אפשר אפילו להמשילו, אי אפשר לחבר אותו עם שום דבר. ואם עצם האלוקות הוא בלתי מתחלק ונפרד מעצמותו, בלי חיבור, בלי פירוד, זאת אומרת, הוא בעצמו אין שום חלוקה בו. אסור להגיד שיש חלוקה בו עצמו, זה עצם פשוט שאין בו שום חלוקה. אז, כן? אז מי הוא זה מכל מברואי מטה שיאמר עליו, זה הוא חלק אלוקה ממעל? זאת אומרת, בו עצמו אנחנו לא יכולים להגיד את זה. זאת ועוד, אחרת שימשך מזה שאם הנשמה היא חלק מאלוקה שיש בצד אלוקות או חלק מלכות, לפי זה אם יהיה האל גם כן חוטא ומתלכלך בעולם הזה, וזה טעות ושיבוש גדול באמונה. מי אומר את הטענה המוזרה והאפיקורסית הזאת? זה בעצם מה שהנוצרים רצו. הנוצרים רצו שהאלוקים לא יכול להיות מעלינו. בוא נשים אותו איתנו ביחד, שיעשה גם כן, שיהיה עם העבירות שלנו, הוא יוכל להבין אותנו, את העבירות שלנו, וככה יש מכילה. כל התיאוריה הנוצרית מתחילה עם זה. זה אומר לך, תראה, מתחיל עם זה, אתה אומר שזה חלק אלוקה, זאת אומרת, אז בעצם כשאני חוטא, אז גם באלוקות יש חטא. אז מה, זה ההתחלה של כל הדברים האלה. גם אם הייתה חלק מעצמותו חושב שלום ודומה לו, מהכרח תהיה כמו חוכמה בפועל ולא בכוח ולא משתנית. זאת אומרת, אז אם זה חלק, אז צריך להיות שהחוכמה תהיה אצלו בפועל. זאת אומרת, אצל הבן אדם לא כל פעם החוכמה שלו מתגלית, יש לו חוכמה בכוח אבל לא מתגלית, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זו חוכמה בעצם. זה חשוב מאוד, כי אנחנו נגיע עוד שנייה גם כן לעניין של החוכמה אצל הקדוש ברוך הוא. וזולת זה כתוב הדר, הוא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ואם האדם הוא צלם אלוקים, מכלל דינו חלק ממנו, שידעו שצלם הוא דבר נפרד מהדבר שהוא לא צלם. ואם כן, אינו חלק ממנו. בקיצור, זה צלם, צלם זה משהו נפרד. צל של בן אדם, צלם, צלם זה יותר מזה, זה אפילו הדמות שבונים, כן, האנדרטה. ומה שאמר כתוב, חלקי השם אמרה נפשי. כן, זאת אומרת, חלקי השם. לא לעזר ולא להועיל לדעה המגונה הזה. יען, כוונת הכתוב להעיר על הפלגת הדבקות שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, המשגיח בו בהשגחה פרטית בלי שום מצאי. כמו שאמר השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. כשאר אומות אשר חלק להם לכל אחד ואחד מן השרים עליונים, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. נקודה. זאת אומרת, מה שכתוב כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, זה לא חלק השם עמו. אלא הכוונה היא שהוא חלק, הקדוש ברוך הוא חלק, הוא העם שלו, הוא חלק את האומה הזאת להיות עם שלו, יעקב חבל נחלתו, לעומת שאר האומות שמנהיגים אותם, כשברוך הוא מינה שרים אחרים שינהיגו אותם, אבל אין להם השגחה פרטית באופן ישיר עליהם. אבל אין, זה, כזה פסוק אתם בונים, כזאת תיאוריה, שזה ממש חלק מהכשברוך הוא, בקיצור, תוקף את זה בצורה חריפה מאוד. אז זה...
בסוף הוא גם אומר שזה לא, שרב מויש קרדבר לא אמר את זה גם. בסוף הוא גם אומר שאתה סתם...
שנייה, איפה?
הוא אומר, אף על פי ש... ואל תאמין בו במה שייחס הדעת הוא לחכם קורדוברו. לא כן ידמה. ולבבו לא כן יחשוב.
כן, אבל כוונתו היא להראות שהנפש באה לגוף כלולה מן עניינים. לכן הוא האמת ואין להאריך. כן, הוא לא מסביר מה הוא כן מתכוון. הוא אומר, אבל אל תגיד לי שזה חלק מן הקדוש ברוך הוא, יעקב, כל הדברים האלה שחלק אלו כמה שאנחנו כולם רגילים לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, לא, אין כזה דבר. עכשיו, הוא כתב אחרי זה עוד פעם, עוד ספר, שנקרא נשמת שבתאי הלוי. ושם יש לו עריכות על זה, אבל לא, אז לכן לא הדפסתי פה את הכל, אבל פשוט רק את עיקר הנקודה, איך הוא, שזה חשוב, שלא יהיה טעות חס ושלום בנקודה הזאת, וזה גם כן יהיה לנו תועלת בהמשך אל הדברים, כי יש לנו פה עוד ויכוח גדול שהיה בדורות הקודמים לגבי עוד נושא. אז הוא בהתחלה הוא מביא שמה שאתם תוקפים, הנה בטח. כאילו בהתחלה הוא מביא שמה, מה?
עוד אחד בבקשה.
בבקשה. כאילו בהתחלה הוא מביא שקראו את הכתבים שלו ולא עיינו בזה, ולמרות שעזרתי שתעיינו במה שכתבתי אחר כך ולא עיינתם וכו'. ואז הוא מביא, והנה עלה בדעתכם לפרש על...
השורה השלישית.
השורה השלישית מלמעלה. והנה עלה בדעתכם, כן? זה מי שכתב לו ותקף אותו. אני לא חושב שזה מנשה בן ישראל בעצמו, ויכול להיות שזה מישהו אחר. כן, לפי הטענות, אני לא יודע, זה לא נראה, הוא מסדר פה בהמשך.
רגע, של מי זה?
לא, זה בעל המחבר של שפע טל. עוד הפעם, לא הבאתי טוב. השפע טל אמר את היסוד הזה ש... חלק השם עמו, הכוונה היא שחלק אלוקם ממעל. רב מנשה בן ישראל תקף אותו, חולק עליו. הוא כתב עוד ספר אחר כך שנקרא נשמת שבתאי הלוי, ושם הוא עונה תגובה על מה שאנשים תקפו אותו, הרבה אנשים תקפו אותו, אבל פה התגובות, התשובות שלו, יש לו הרבה תשובות מזוהר וכל מיני דברים כאלה, זה לא הטענות של זה, זה מישהו אחר.
זה דיין הורוויץ.
אותו דבר, כן, רב שבתאי הורוויץ היה גר בפראג, בתקופת קצת לפני שלו, אז אחד מהקדמונים, תלמיד של מוישי קורדובר, ככה הוא אומר, עכשיו אני לא יודע אם הוא תלמיד היה בפועל, או תלמיד מהספרים, כן, הוא היה בפראג, ומוישי קורדובר, אז אני לא יודע, צריך לבדוק מבחינה היסטורית מה הוא היה, אבל הוא קורא למוישי קורדובר הרבי שלו. והנה עלה בדעתכם לפרש, על אין סוף שתהיה הנשמה חס ושלום, חלק ממנו חלק ממש, מאין סוף חס ושלום. כמובן מתוך דבריכם. חלילה לי, ולזר הדעה בשיעות דברינו סובלים פירוש זה או כיוצא בזה. מה פתאום? כי עד הנה לא דיברנו ולא זכרנו כלום מאין סוף. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש לנו, כשאתה מדבר מה שנקרא אין סוף אצל המקובלים, זה אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו, בעצמות שלו. לפני שאנחנו מדברים על הדברים שהוא ברא כדי להניג את העולם, או דברים שהוא צמצם בלשון המקובלים, כן? צמצם מאורו כדי לברוא. כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין שום דבר, וזה מה שדיברנו עד עכשיו. אך אמנם מה שכתבנו שהנשמות של אומה ישראלית הם חלק אלוקי ממעל וחלק השם ממש, דומה לו לעצמותו כדבר שנחלק לשני חלקים שעצם חלק זה דומה ממש לעצם חלק זה, פני שהם עצמות אחד ואין הבדל ביניהם, דברי פינו לא ישוב אחור, ואינם חוזרות חס ושלום. כמאמר רבי יוסי מימי לא אמרתי דבר, וחזרתי לאחוריי, כי דברינו הם דברי אלוקים חיים ועומדים ברומו של עולם. מה? לא, הוא אומר, לא, אני לא חוזר בי. חס ושלום, אני לא חוזר בי, זה דברי אלוקים. אם אלוקי ממש, אני שמע חלק השם ממש.
איך
בן
אדם יכול להגיד כזה דבר, שהוא אף פעם לא עושה טוב?
מה? לא יודע, אבל הקופונים, בנושא הזה ודאי שאני לא יכול לעשות טעות. זאת אומרת, אתם באים להגיד לי שעשיתי פה טעות מהותית, שבכלל לא דברי אפיקורסות, זה ודאי, אני לא חוזר בי במה שאמרתי עכשיו. רק פשוט לא הבנתם מה אני אומר. וזה האמת ויציב ונכון וקיים ואשר לפני אלוקים ולפני הבריאות. אך אמנם, על עיקר שאלתכם וקושתכם נשיב ונאמר, כי הוא ידוע כי אינסוף לא נקרא לא בשם, בשום כינוי, ולא בשם אלוקים, ולא בשם הוויה, ולא באות, ולא בנקודה, כאשר הגיערנו בכללי דרכי הקבלה. זאת אומרת, מה השם של הקדוש ברוך הוא? מי שישאל אותך, מה השם של הקדוש ברוך הוא? אז אם כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, בעצם אין שמות. כי שם זה דבר מקביל. שם זה אומר, בא להגיד על הנהגה מסוימת. כשאתה אומר על בן אדם, אדנות, אז מה זה אומר? אדון הכל. אדון הכל, נו, זה הגבלה. אתה אומר, מצד הזה הוא נקרא אדון הכל, אבל זה לא משהו מהותי. אז בקדוש ברוך הוא בעצמו, המילה היחידה שהמקובלים משתמשים, זה אין סוף. זה המילה שהם מצאו לכתוב על זה. גם זה לא הגדרה שלו. כן? זה מה הוא לא. זה לא בא להגיד מה הוא כן. אין סוף, זה אומר אין לו סוף. אין לו סוף, אבל מה הוא? אין הגדרות על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז כשאנחנו אומרים בשמות, בספירות, כל הדברים האלה שאנחנו רואים, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי חילוק גדול יש בין אומרינו אין סוף, או בין אומרינו י' כ' ו' כ' אלוקה, או שאר השמות הקדושים. כי אין סוף הוא המעציל כל הנאצלים, עילת כל היות, מקור כל המקורות, ואין לו שום שם, כי אינו נגדר בשום דבר שבעולם. עד שאפילו הספירות הקדושות האצילות מהמיטתו, אינם משיגים בו שום השגה. כן? זאת אומרת, אפילו הדרגות הכי גבוהות לא משיגים בעצמותו שום דבר. והספירות הקדושות שהם עצמות השמות הקדושיים, הם הנגדרים ונבדלים בשם, מידה וגבול ותחום. זאת אומרת, השמות, שם הוואי, שם הדנות. אז עצם זה שאתה מגדיר להם שם, זה אומר שיש להם בחינה מסוימת, יש להם הגדרה, יש להם חסד, רחמים, עולם החסד, עולם הרחמים. על זה בא אני ואומר לך, אז עצם זה, דבר, כל דבר שיש לו מידה, יש חלק ממנו. נכון? לא יכול, אם דבר שהוא אין סוף, לא יכול להיות חלק. אבל כל דבר שהוא במידה, אז יש חלק מהמידה הזה. אז מייל, אם אתה אומר שם הוויה, אז אתה אומר, יכול להיות חלק משם הוויה. אז על זה אני מדבר איתך, והנשמה היא חלק מהם. וזה דבר, אמת, ברור, כשמש בצהריים, כמו שנבאר עוד בעזרת השם, אבל לא חלק מאין סוף חלילה לנו, כי דבר זה לא יישמע, ולא ייזכר, ולא ייפקד, ולא יעלה עליו שום בר ישראל לעולם.
למה אמרת שאין, זה לא יכול להיות שחלק שעוד משהו שאין לו סוף?
כן. כי דבר בלי סוף לא יכול להיות חלק ממנו. כי חלק, כי חלק זה, 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 זה משהו שנפרד. אתה מפריד דבר מדבר. ואם דבר אין לו סוף, אז אתה לא יכול להפריד דבר מדבר, נכון?
מה זה חלק?
האם אפשר להפריד ממשהו
שאין? אי אפשר להפריד דבר מדבר שהוא אין סוף.
לא רק שהוא אין סוף, הוא גם אחדותי.
אחדותי ואין סופי, הוא לא יכול להתחלק. נכון? אם יש לך דבר שהוא הולך עד הסוף, כל הזמן עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. אז איפה חלק ממנו? לא יכול להיות חלק ממנו.
אין לו הגבלה.
כל המושג של חלק זה כשדבר נפרד מדבר, אז אתה אומר, זה חלק מזה. אבל אם הוא דבר עצמותי אחד, אין. בקיצור, זה באמת מתה. אי אפשר להגיד שזה לא מתה, הקטע הזה כשהוא כותב פה. כשאני קורא פה בהקדמה בשף התל, שהוא אומר, ממש חלק וזה מהקודש ברוך הוא, אז אנשים שלא מבינים, וזה יכולים לחשוב שזה באמת הכוונה. אז צריכים עבר, לכן צריכים, כל הדברים הם מאוד מסוכנים. זאת אומרת, חלק, מה שהוא בעצם אומר ככה, מתוך הספירות, אנחנו באים להגיד שהנשמה של יהודי, הנשמה של יהודי, היא חלק אלוקה ממעל. עכשיו, תשימו לב משהו יפה. אז עכשיו רוצים להסביר, רוצה להסביר מה, מה, מה הכוונה? שהנשמה של יהודי היא חלק משמות הקודש. מה זה אומר בעצם? אז תראו, אם שמתם לב, מה הוא הביא, הרי השף התל, איזה פסוקים הוא הביא לזה? הוא הביא כי חלק השם עמו וכו' וכו'. אבל התניא מוסיף, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מתוכי נפח, נכון? מן דנפח מתוכי נפח. עכשיו, זאת אומרת, משהו פנימי ולא משהו חיצוני. עכשיו תסתכלו שנייה אחת באיגרת התשובה. פרק ד' אם אני לא טועה, בוא נבדוק עוד שנייה, כן. כן, זה פרק ד', בוא נראה איפה זה נמצא ב... מצאת את זה במדורה הרגילה?
כן, 186.
כן, כי אך העניין יובן?
איפה זה?
אך העניין יובן, על פי מה שכתוב, כי חלק השם עמו.
איזה
שרק? זה איגרת התשובה.
Yeah, it's four lines from the bottom.
איגרת התשובה.
186.
כן, מצאתם?
כן.
אתה מצאת? כן. איגרת התשובה, אך העניין. כן, אז פה תראו שהוא כן מביא את הפסוק הזה, וגם כן, השף התל אמר ש... חלק מאחד השמות, איזה שם, מאיזה שם עם ישראל נמצא, זאת אומרת, אנחנו חלק משם, מאיזה שם אנחנו נמצאים, משם הדנות, משם, מאיזה שם, אומר הבעל תניא, אך העניין יובן, על פי מה שכתוב, כי חלק השם עמו, פה הוא כן מביא, חלק משם הוויה ברוך הוא, כן? זאת אומרת, העם ישראל הוא חלק משם הוויה, אז הוא ישר מדגיש את זה, משם, אנחנו חלק משם, לא חלק ממנו עצוב. עכשיו, למה כתוב, שכתוב, חלק אלוקם ממעל ממש, מה זה אומר ממש? למה הוא אומר ממש? הרי אם אתה בא להגיד שזה משם, מה הדגשה של ממש? ממש הכוונה היא משם הוויה ולא מהשמות הפחותים מהם. זאת אומרת, שם הוויה הוא השם הגדול. השם הגדול ביותר, אז כשאתה אומר חלק השם, חלק אלוקה ממעל, ממש, הכוונה היא חלק אלוקה משם הוויה, לא משם עד, לא משם כל, לא מהשמות הפחותים. מהשם הכי גבוה, חלק השם עמו, כן? כדכתיב היפך בפיו נשמת חיים, ומן דנפח מתוכי נראו. ואף שאין לו דמות הגוף, חס ושלום, אך דיברה תורה כשלום בני אדם. עכשיו הוא פה מסביר מה זה אומר. למה? כי כמו שיש הפרש והבדל גדול באדם התחתון, על דרך משל, בין האבל היוצא מפיו בדיבורו, לאבל היוצא על ידי נפיחה, שביוצא מדיבורו מלובש בו כוח וחיות מעט מזער, והוא בחינת חיצוניות מנפש החיה שבתוכו. אבל ביוצא מכוחו, הנופח דמתוכו נפח מלובש בו כוח וחיות פנימית מבחינת הנפש החיה. כך הממש על דרך משל, המבדיל הבדלות לאין קץ, יש הפרש עצום מאוד למעלה בין כל צבא השמיים, ואפילו המלאכים שנבראו מעין ליש וחיים וקיימים מבחינה חיצונית החיות והשפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא להחיות העולמות, ובחינה זו נקראת רוח פיו, כן? כמו רוח, זה לא משהו פנימי, משהו חיצוני, כמו, על דרך משל, כמו שכתוב, רוח פיו כל צבא, והוא בחינת חיות המלובשת באותיות שבעשרה ממורות, וכו' וכו', ובין נשמת האדם שנמשכה תחילה מבחינת פנימיות החיות והשפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב, ויפח. ואחר כך ירדה בסתר המדרגה גם כעל ידי בחינת וכו' וכו', נראה את זה שם ובדעתכם. כל פנים, מה הוא אומר, מה נקודה בויפח בפעם נשמת חיים? זאת אומרת, יש חיות שהיא חיות חיצונית, ויש חיות שהיא חיות פנימית, מה זה אומר? אז אמרנו גם כן, שבעצם, זה בעצם מרמז לגמרא בברכות, כן? הגמרא בברכות אומרת שהנשמה דומה לקדוש ברוך הוא בחמישה דברים. אחד מהדברים שהגמרא אומרת זה שמה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, אף הנשמה ממלא את כל הגוף. זאת אומרת, יש לנו גם כן, וכמו שאמרנו, יש מה שנקרא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. שתי, עכשיו יש בזה הרבה הגדרות מה זה אומר. אני רוצה לקחת את זה להגדרה הכי מובנת, זאת אומרת, מה זה אומר לנו? זאת אומרת, יש איזה הרבה, מה זה, מה ההבדל בין ממלא כל העלמין ומסובב כל העלמין? יש איזה פלפולים שלמים, תורות שלמות. מה זה ויפח בפה? יש הרבה. אני אומר רק נקודה אחת, לא שזה כל הנקודה. כאילו, כשהקדוש ברוך הוא, מה זה אומר לכם, סובב כל העלמין? מה זה, אם אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא מסובב את כל העולם, מה זה אומר לך בעצם?
שהוא לא בפנים,
שהוא נפרד. זאת אומרת, כשאם העולמות מתנהלים כאילו בנפרד ממול הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת יש הקדוש ברוך הוא, העולמות מתנהלים לעומת הקדוש ברוך הוא, כל היחס של הקדוש ברוך הוא כלפינו, זה נקרא סובב כל העולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאילו חיצוני מן העולם, העולם מתנהל מחמת עצמו, כן? ואתה פשוט צריך, תיתן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא, אתה צריך זה השכר ועונש, כל השכר ועונש. כל הנושאים של שכר ועונש, כל העניינים של בחירה, קשורים לבחינה של ממלא כל העלמין. זאת אומרת, סובב כל העלמין. שהקדוש ברוך הוא חיצוני, מילא אז יש לי בחירה. אם הקדוש ברוך הוא מבחוץ לעולם, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש שכר, יש עונש. יש בחינה של ממלא כל העלמין. מה זה נקרא ממלא כל העלמין? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בלי שאנחנו יודעים, זה מה שנקרא ידיעה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו תכנון שיהיה מויש רבינו, שיהיה עם ישראל, שיהיה מתן תורה, שיהיה חורבן הבית, כן? יהיה חורבן הבית, כתוב בגמור ונוזר שהם ידעו כבר מראש, יש חשבונות מהנובי, הם ידעו שהולך להיות חורבן הבית. זאת אומרת, זה היה כבר מתוכנן מראש. כתוב שם, כן? עד כדי כך שבנם ש... יש מחלויקי שם בסיר ובשם, בנם שנדר נוזר, והגיע חורבן הבית, אז יכול להיות, השאלה אם זה משהו שהוא היה אמור לדעת מראש. או שזה לא משהו שפתאום נופל, לא, מחלוקת, יכולים לדעת את זה, זה חשבון, זה היה פשוט שיהיה חורבן הבית. זאת אומרת, כל הדבר, אז ככה, אז כשאנחנו מדברים למה היה חורבן הבית, אז הגמרא אומרת לך, תראו, היה לך חורבן הבית בגלל ששנאת חינם, בגלל עבודת זרה. כל הדיבורים האלה, זה דיבורים של סובב כל העלמין. זאת אומרת, כשאנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא כלפי הבחינה שהוא מנהל את העולם, מבחינת סובב כל העלמין, ככה זה. אבל יש בחינה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שזה ככה צריך להיות. כן? למשל, דוד המלך חטא, מבחינתו הוא חשב שהוא חטא, אז זה היה כמו... אבל למה הקדוש ברוך הוא רצה שהוא חטא? כמו שהגמרא אומרת, שללמד תשובה לרבים. הגמרא בעבוד הזו אומרת, שישראל עשו חטא העגל, גם כן, הקדוש ברוך הוא הכריח אותם, הם היו אנוסים, הם היו חייבים לעשות את זה. זאת אומרת, לכל העולם יש שתי מהלכים. וזה בעצם הסתירה של ידיעה ובחירה, זה המקובלים אומרים. זאת אומרת, יש לנו, השאלה באיפה, באיזה ממד אתה מדבר. איך זה מסתדר, איך זה משתלב ביניהם, אנחנו לא יודעים. אני לפחות לא יודע איך זה עובד. על כל פנים, יש שתי בחינות איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. יש מבחינה חיצונית, ויש מבחינה פנימית. אז זה ממד לכל העולם ומסביב לכל העולם. עכשיו כשאתה אומר שהנשמה דומה לקדוש ברוך הוא, מדברים על נשמה של יהודי, כן? ברוך הנף שיש השם. מדברים על נשמה של יהודי, היא דומה לקדוש ברוך הוא בזה שהיא ממלאת את כל העולם. זאת אומרת, ממה לכל העולם? מה זה אומר? זה אומר שלנשמה של יהודי יש פה תפקיד הכרחי. יש תפקיד, זאת אומרת, זה לא משהו חיצוני, אלא זה משהו שמנהיג את העולם. לא מונהג. זאת אומרת, כל הגויים נמצאים, הם יעשו טוב, הם מקבלים מבחוץ דברים. כן? ליהודים יש תפקיד לשנות בעולם בעצמו, לפעול בעולם בלי השפעה חיצונית. הם זה נקרא ממלא כל. כמו שהקדוש ברוך הוא, יש כוח בעולם שמתנהל, הוא גורם לזה שיהיה יציאת מצרים, הוא גורם לזה שיהיה את החטא הזה, וזה יסתדר בצורה כזאת, וזה... כל החשבונות, איך צריך, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם, איך, הרי אומרים הרי, שכולם, המקובלים אומרים, שכולם יחזרו בתשובה. ובסופו של דבר, כולם יגיעו לתיקון. כך אומרים המקובלים. אחרי כל הזה שאומרים תשובה ותשובה ותשובה, בסופו של דבר, בטוב וברע, עד שהסבא ממוגלינצה, שהיורצת שלו זה, כן, הסבא של הרם פייסס זה, הסבא ממוגלינצה, הוא אומר, ואויו עקב תשמעון, הרי בסוף, בתוך תשמעון. כי זה, בסוף זה יקרה. אז בשביל מה אתם צריכים לעבור כל כך הרבה שלבים? ותתחילו על ההתחלה, תקשיבו. בסוף, זאת אומרת, בטוב וברע, הקדוש ברוך הוא יגיע למה שהוא רוצה שיהיה. זה הבחינה שממה לכל עמי. אותו דבר, כשאנחנו מדברים על יהודים בעולם, כשיהודי בא לעולם, הוא לא בא רק לקבל תורה ומצוות בצורה חיצונית, והוא צריך לעשות את זה, אלא יש פה, יש לו איזה שליחות. יש לו תפקיד שהוא ממלא, הוא מגלה בעולם. וזה ממש ההבדל, עכשיו מובן ביותר, מה שאתה אומר, שהנפש הזאת שחלק אלוקה ממעל, זה ההבדל בין יהודי לגוי. זאת אומרת, ההבדל היהודי בין גוי, כמו שאנחנו אומרים, יהודי בא לעולם, יש לו תפקיד אקטיבי בהתקדמות ההיסטורית של העולם, כן? ההתקדמות ההיסטורית של העולם תלויה בנפש של היהודי, בנפש של היהודי, היא פועלת, הנפש היהודי פועלת את הדברים האלה, והנפש הגוי היא פסיבית, היא פסיבית למה שהיא קורה, לדברים שקורים מבחינה חיצונית. הקדוש ברוך הוא משפיע כזה דבר, יהיה ככה. יהיה ככה, יהיה ככה. אין משהו פנימי שזה. זה נקרא מה שאנחנו אומרים, שהנפש ממלא את כל הגוף. אז כשאתה אומר, מאן דנפח מתוכי נפח, הכוונה היא ככה, יש את האור החיצוני, כן? שזה כל הבריאה, אפילו המלאכים הם מגיעים מהאור החיצוני, מרוח פיו, ויש את האור הפנימי, שזה מתוכי נפח, שמה זה אומר מתוכי נפח? כמו ממלא כל העלמין. זאת אומרת, הבחינה הפנימית שמנהלת את העולם בעל כוחו. דרך אגב, ברמח"ל, שנייה אחת, ברמח"ל יש איזה מערכה שלמה, זה נקרא דרך הייחוד, זה נקרא אצל הרמח"ל. כך הוא קורא לזה. זאת אומרת, כאילו, המסלול הזה שמגיע בצורה הכרחית, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מאחורי הקלעים מסדר איך שזה יהיה בדיוק, זה נקרא דרך הייחוד. ולכן הוא אומר שבצד מסוים לרע יש יותר קידוש השם ברע מן הטוב. למה? כי הרי בסופו של דבר יתברר שהכל, גם הרע זה בעצם טוב. אז ככל שזה יותר רע, הפלא היותר גדול שזה חלק מן הייחוד, נכון? אני אומר ככה, ככל שבדבר יותר רע,
תגיד את העשרה גם, שזה רעיון מסוכן.
כן, הכל רעיונות מסוכנים, וגם כן, אבל זה מפחיד עד כמה זה יכול להיות רחוק. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מדברים על יום הזיכרון, היה יום השואה וכל הדברים האלה. צריכים לחשוב על דבר כזה. תחשבו, מישהו שהיה מעז להגיד כזה דבר. השואה עם כל הדברים הנוראים שעברו בה, בסופו של דבר חייבת להתברר כמשהו טוב.
הרמח"ל בעצמו כותב במאמר הגאולה,
כן,
שבסופו של דבר, משיח בן יוסף יכריע את הסיפור האחר רק באמצעות, רק בסיוע אותם נשמות שנהגו על קדוש השם.
כן. נכון, אין לכם עמי. אבל התגלה גם הטוב שבזה, זאת אומרת, הוא מדבר על הכל, הוא מדבר על עבירות, הוא מדבר על דברים רעים שקורים בעולם, כל הדברים האלה, לכן אמרתי לכם שזה דברים, יש דברים שנקרא תורה של משיח, זה דברים שהם לא... כן, יש ספרים שבנויים על זה, שבנויים על תורה של משיח, זאת אומרת, על מה יהיה בזמן המשיח, ויש כאלה שכבר מקדימים את זה, ומנסים להכניס את זה כבר בזמננו, כן? הרב קוק ניסה, וזה כל הוויכוח פה בדיוק, אבל יש בחינות כאלה, זאת אומרת, כשמדברים על זמן משיח, על הזמן העתידי, אפילו הבחינות הכי גרועות ביותר, יתגלו לטוב, וזה יהיה יותר גדול, יותר גדול מן, וזה מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. למה? כי בסופו של דבר כשהבעל תשובה חוזר, זה גילוי הייחוד של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר, כי בינם שגם החלק הזה גם כן מתעלה. אז זה בסופו של דבר צריך להיות. אז זה נקרא אצל הרמח"ל דרך הייחוד. יש כל מיני, אצל כל מיני ספרים נקרא, אבל הנקודה היא ממה לכל אמין, והנקודה הזאת היא של חלק הלוקה ממעל ויפח באפיו ומשנת חיים, זה אותו נקודה בעצם, יש עוד נקודות, אבל לדרכנו, מה שאנחנו יכולים לקחת אותו, יכולים להבין אותו, את הנקודה הזאת היא שביהודי יש נשמה שהיא אקטיבית, היא פועלת, ולכן היא אומרת לו, תקום ותעשה, וזה כל האירועי תשובה שיש לכולם, אפילו רשעים גמורים, מלאים, כי ליהודי יש תפקיד, הוא לא נולד פה בלי תפקיד, הוא נולד עם תפקיד והוא חייב לממש אותו, אז בטוב או ברע זה בסוף יהיה.
אם אומרים, הרב אומר שהכוח פנימי ממלא של היהודי יכול לשנות את הכוח המסבב את העולם, כאילו צד הגוזר והקדוש ברוך הוא מגיעים, כי קדוש ברוך הוא היה לו תוכנית של מסבב את העולם, הוא יכול לעשות דברים, ואם הכוח הפנימי של היהודי שיכול לשנות את העולם, ככה אם זה משנה מה מסבב?
אני לא יודע, יכול להיות שצדיק גויזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה גם בממה לכל העולמים, אני לא יודע. זאת אומרת, כשאתה מדבר אפילו על ממה לכל העולמים, כשהקדוש ברוך הוא נגיד רוצה שדבר יתנהל בצורה מסוימת, יש בחינה כזאת שנקראת צדיק גויזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צריך להבין אותה. איך זה עובד? אם הקדוש ברוך הוא רצה תוכנית מסוימת, איך צדיק, וזה לא המצאה של חסידים, זה כתוב במדרושים ובגמור הזה, כן, זה כתוב בחזל כבר. העניין הזה שהם יכולים לשנות את התוכנית, יכול להיות שזה גם בתוכנית של פנימיות העולם. זה עוד סוגיה. איך זה עובד? מה זה עובד? יש לזה הסברים. החוי זה הרבה מדבר על זה. מה?
בגמרא יש דוגמאות של גשם לא ירד, אז כן. הולכים לצדיק.
כן, כן.
שינות את הטבע, הולכים לצדיק. אז
אבל, אני לא, אבל יש דברים שזה כמו שאתה אומר, זה מחיצוניות העולם, זה לא זאת אומרת, במילים הכי פשוטות, בוא נגיד ככה, יש ההיסטוריה האלוקית. זאת אומרת, מה ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא תכנן לעולם? נכון? עכשיו, ונגיד, דוד המלך הוא מרכזי בהיסטוריה הזאת, נכון? מה קרה לנו אחרי שאין תנך, שנגמר התנך? כשהיה לנו תנך, אנחנו ידענו מה ההיסטוריה של הקדוש ברוך הוא. נכון? בעצם, מי שכתוב שם, דוד המלך, שאול המלך, כל אלה הם אנשים שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא אמר, יהיה בדור זה וזה, יהיה שאול המלך. בדור זה וזה יהיה דוד המלך, כיוון שזה יהיה... כל התכנון היה... ברגע שנפסקו הנביאים, אנחנו לא יודעים את זה.
למה זה לא ממשיך?
היה אלפי, לא, זה ממשיך, אבל אנחנו לא יודעים את זה, זה מה שקורה. זה מוזר, כאילו, כשיש לנו תנך, בעצם יש לנו פיסה מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, כי מי שלא מוזכר בתנך, כן, היה אלפים אלפים מישראל, כן? אבל חלקם היו מהותיים לתהליך, וחלקם, כל יהודי הוא חשוב. השאלה היא מי הם, כמו שכתוב, האבות הם המרכבה, מה זה אומר המרכבה? הם בונים את הצורה של הזה. אז בתנך, כשאתה לומד תנך, בעצם אתה רואה פה, זה התוכנית, זאת אומרת, דוד המלך ואפילו שימי בן גיירה ודויגה דוימי, כל החבר'ה האלה זה לא חבר'ה, זה לא חבר'ה פשוטים, לכן כשקוראים על מנשה, יש את הגימור הרי, על מנשה, שהוא זלזל במנשה, אוי ואבוי מה קרה. כי גם הרשעים של התנך הם בתנך, זה לא יאומן, הרשעים של התנך הם בתנך, זאת אומרת, הם חלק מתוך, עכשיו, מכאן ואילך אנחנו לא יודעים, כאילו, זה הנורא בגמר הנבואה, כי מכאן ואילך אנחנו לא יודעים מה חלק מן התוכנית, מה לא חלק, אם היה נביאים בזמן השואה, אנחנו יודעים בדיוק, זה חלק מן התוכנית, זה לא חלק מן התוכנית, זה, המלך הזה הוא ככה, איראן ככה, מה, כל זה היה נכתב בתנך אם היה לנו נביאים, זה היה חלק מן התנך, וכשאין נבואה, אז אין לנו את ההיסטוריה, אז זה, כשאני אומר ממה לכל עלמין, זאת אומרת על הדברים המותיים בתוכנית העולם. עכשיו, אם ירד גשם ביום פלוני או לא ירד גשם ביום פלוני, זה לא חייב להיות שזה מהותי לזה, לתוכנית האלוקית. זה יכול להיות שלפעמים זה כן מהותי, לפעמים לא מהותי. אז זה יכול להיות מבחינה של חיצונית לעולם. עכשיו, אתה שואל, האם צדיק שכתוב שהוא יכול לבטל, האם הוא יכול לבטל תוכניות, למשל, כתוב שיהיה חורבן הבית, האם צדיק יכול לבטל את התוכנית הזאת? במציאות זה לא הוכיח את עצמו. במציאות זה לא הוכיח את עצמו. אברהם אבינו לא הצליח להציל את סדום, והרב צודק שצם 40 שנה כדי שלא יחרב הבית, זה לא עזר כדי לבטל את התוכנית. זאת אומרת, אז אני לא יודע, צריך לדעת, זה משהו, זה שאלה טובה. האם לצדיק יש כוח לשנות את המסלול, או לא יש, אין לו כוח לשנות את המסלול?
כתוב שאם היה ברך למזלת, היה שואל על הבן מקדש, הוא היה מציל אותו.
אבל הוא לא שואל, לא משנה. איך הקדוש ברוך הוא מסדר את זה, זה לא משנה. אז זה כתוב שם, שזה נסתתמו, שאיבו, זה בדיוק מה ש... אז ככה הוא עשה, זה עושה שהוא לא ישאל. אבל התוכנית תצא בטוב וברע.
אפשר לקסטיר, זה פועל ישועות.
כן. כן, ישועות יש, אבל כל הישועות שאנחנו הולכים בדרך כלל על צדיקים, על לידה ועל זה, זה לא משהו מהותי. זאת אומרת, גם בזמן הנביאים לא היו כותבים, פלויניס הייתה לה מק של לילד והלכה לצדיק והוא פתר לה את זה. נכון? זה לא נכנס לתנך, הסיפור כזה. סיפורים שהם חלק מההיסטוריה האלוקית, נקרא לזה. מילה אולי קצת את זה, אבל סיפורים שהם חלק מהתוכנית המרכזית. אבל בסופו של דבר, כל דבר זה בכלל התוכנית. אי אפשר להגיד שדברים הם לא. אבל כשאתה מספר את הסיפור, אתה לא יכול להתייחס למה ההשלכות של אם היא תלד או לא תלד על כל התוכנית. יש השלכות, אבל מה התוכנית? מה הדרך?
אז לכן באמת חזן נותנים לכל סיפור שנראה לנו לא משמעותי בתנך, נותנים לו משמעות. למשל, זאת האישה שנולד לה ילד ואלישה החיה אותו. כן, מי כן. זה? למה זה חשוב? כן. מה, פה, מה זה קשור
נכון,
לעולם?
נכון, נכון.
אני חושב שחזן באמת אומרים שהוא היה יונה, לא?
חבקו.
הם חייבים להגיד שיש פה איזה משמעות, הילד הזה לא היה סתם ילד, יש כאן איזה, כאחרת יש הרבה דברים שכאילו...
נכון, נכון.
דברי חזר של הגמרות והמדרשים, זה לא המשך של להבין את הסיפור האלוקי.
להבין, אבל כשספר לך בגימור על רבי ועל זה, אז מה, אז כל סיפור זה חלק מ... זה תנכי, זה היה נכתב בתנך אם היה נביאים.
חכמה לבנם, הם הראו לנו מה...
מה התפקיד של הנביאים?
מה?
לספר לנו את הסיפור.
תראה, היו הולכים לנביא גם לשאול שאלות פשוטות, כן? המקור ללכת לרבס על דברים פשוטים רואים שהלכו עם לרועה. שאול הלך לחפש את האתונות. אבל אף אחד לא היה כותב בתנך, היה סיפור שבן אדם נאבד לו אתונות, הלך לנביא, הנביא אמר לו, לך תמצא את זה ברחוב נחל מאור פינת רפאים, מצא את זה, כתוב בתנך.
היום עושים את
זה. זה בסיפורי צדיקים כותבים. בסדר, אבל לא בתנך, בתנך זה לא הנכנס. כל הסיפורי צדיקים של העיתונים לא היו נכנסים לתנך. יפה? אז התנך, נכון, כל דבר שמוזכר בתנך, לא יכול להיות שהוא שולי. לא יכול להיות שמסופר לך איזה...
זה אחרי הדבר בסוף.
מה?
זה אחרי הדבר, כן?
מה פירוש?
כאילו אחרי הדבר קורה, נגיד...
היה דברים אחרי...
זה אחרי כל מה שקורה נסתר.
היה דברים אחרי, והיה דברים...
זה כמו אם אנחנו מסתכלים אחורה, נגיד 2000 שנה, אז אנחנו לא יודעים כל פרט ופרט, אנחנו רק יודעים מה שרלוונטי בסוף.
כן, אבל זה לא רק אחרי, יש נביאים שדיברו לפני. ירמיהו דיבר לפני, הרבה נביאים דיברו על מה שהולך להיות בעתיד. גם לפני וגם אחרי, אבל לא משנה. מה שנכנס לתנך... זה אומר שהוא חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, ולכן יש משמעות, לכן זה לא בדיחה שכל סיפור בתנ"ך חייב להיות לו משמעות, זה לא, כי זה לא ספר סיפורים, וזה לא זה, אז אם יש לך משהו שהוא בתנ"ך, וכל ה... אם תראו את הבעל שם טוב, איך הוא מסביר את כל האלופי איסוף שם, שאת מי זה מעניין כל אלופי איסוף הזה, זה כמו שתגיד לי היום, שבבלגיה יש המלך לא יודע מה, ובאנגליה מלך זה, והבן שלו הסתכסך איתו וברח ללוס אנג'לס וזה, והכל כתוב שם בתנך. זה לא מעניין אותנו. אבל כל הדברים האלה, יש לזה משמעות. אין ספק שיש לזה משמעות. אז נגיד, איך זה נקרא, המלוכים, נו, כמה כתוב שם המלוכים?
בתחילת... אלה מלאכים אשר מלכו.
אלה מלאכים המלאכו. כל השדות מתחילות מאלה המלאכים אשר מלכו, מהריזל. כל הנפילה של הזה, הנה המקובל הרב סמייס יגיד לנו, נכון? אלה המלאכים אשר מלכו, בטרם, לידה, בטרם לא... אז מילא, אז זה, לעניות דעתי, הנקודה פה של חלק אלוקה ממעל ממש, ומה שאמרנו ממש, הכוונה היא משם יוד קייבוב, שזה השם העיקרי, שהוא כמובן, הוא בעצמו מורכב מארבע אותיות. שכל אחד ממנו הוא בחינה אחרת, י' זה משהו אחד, א' זה משהו, אבל באופן כללי אנחנו מדברים זה ה... זה. שאלה אם שווה לנו להמשיך, כי פה, בקטע הבא, יש לנו פה עוד פולמוס גדול, לגבי מה שהרמב״ם כתב, שהוא המדע, והוא היודע, זאת אומרת, כשאתם מדברים על החוכמה של הקדוש ברוך הוא, אז הרמב״ם אומר שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא, זה הוא בעצמו, זה לא דבר חיצוני לו, זאת אומרת, אני, כל בן אדם, החוכמה שלו זה חיצוני, זה לא הוא. האם מצא הקדוש ברוך הוא וחוכמתו אחד או לא? וזה הרמב״ם והמהר"ל מפראג תוקף אותו בצורה חריפה כזאת, לא יאומן, והמקובלים באים לעשות פשרה ביניהם, כמו שדיברנו עד עכשיו, כמעט כל הנושאים האלה, תדעו לכם, כמעט כל הנושאים האלה, בחירה וידיעה, אז בתוך הדעות היה מפה עד לפה. זאת אומרת, יש סתירה. מצד אחד, דרך, בחירה וידיעה זה מה שדיבר, זה קשור גם למה שאנחנו מדברים. בחירה, מצד אחד אתה אומר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מצד שני, אם הקדוש ברוך הוא יודע, וידיעתו מכרחת, זאת אומרת, אז כבר מראש הקדוש ברוך הוא ידע, אז איך יכול להיות שיש לי בחירה? צריך להגדיר גם את השאלה, השאלה גם כן לא כזה בו. הדעות שיש בתוך היהדות על השאלה הזאת, הם מפה עד לפה. הרלב"ג אומר, לקדוש ברוך הוא אין ידיעה. הבחירה היא כל כך חזקה, נכון, הקדוש ברוך הוא באמת לא יודע. כשהוא נתן לבן אדם בחירה, הוא סילק ידיעה, הוא לא יודע מה שיעשה. אז אצל רוב היהודים זה דברי אפיקורסות. אצל רב צודק וכל הבסמנה של זה, של איזביץ' רב צודק ורב נחמן וכל זה, אומר אין בחירה בעצם. אתה חושב שיש לך בחירה, אין לך בחירה. כן? זה בגבול. אבל זה. גם כן מסוכן מאוד, אנשים מסוכן. כן? כמו שאמרנו, תורת של משיח. ובין לבין יש כל מיני דעות. אז הרמב״ם והרייבד וכו'. המקובלים באים להגיד שתיהם נכונים. וכמו שאמרנו עכשיו, עכשיו, איך זה משתלב בסופו של דבר עד הסוף, לא מובן. כן? אבל מה שאנחנו יודעים זה שפשוט הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בשני צורות. מנהל את העולם בצורה של סובב כל עלמין. זאת אומרת שיש דברים שהם בבחינה שהם חיצוניים. זאת אומרת שהכוח שפועל זה אתם יכולים לפעול לבד, ויש ממלא כל מיני שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל בתוך העולם. אז זה הידיעה שלו, בחירה וידיעה. עולם הידיעה נמצא בעולם מסוים, עולם הבחירה נמצא בעולם אחר. לא מתרץ. כשאתה לוגית מנסה ליישב את זה, זה לא מתרץ. כי איך למעשה מתנהל שתי המערכת?
אלא אם כן אתה אומר שהחלק הוא חלק אלוקה ממש, כמו שהבנו בהתחלה, אז גם הבחירה היא בחירה אלוקית.
בסדר, זה גם רק ליהודים.
כי אתה אלוקי.
אבל זה רק ליהודים.
כמו שאם אתה מלוקח בפשטות את מה שהוא אומר, כן. זה ממש חלק.
כן, כן.
אז כמו שהוא אומר, כשהוא חוטא, אז אלוקים חוטא.
כן, כן, כמו שהוא טען, נכון, נכון.
אז כשאתה בוחר, אלוקים כן. בוחר, אז גם אתה וגם הוא, שניכם.
כן, כן. דרך אגב, הקדוש הסלייבי אומר, וורט ידוע שהרב מביא כמה פעמים בפרס אסנה, כתוב, אנחנו אומרים, השם השם כאל רחום וחנון. מה זה השם השם פעמיים? הוא אומר, הקדוש הסלייבי, השם הראשון זה השם שנמצא בתוך הבן אדם, קורא להשם השם, השם, השם. זאת אומרת, השם, השם. כן? השם שבתוכי
קורא
להשם של זה. אז כמו שאמרנו, זה בעצם החלק, השם אבל, כן? זה השם, השם. יוד כבובקי שבתוכי, לא השם. קדוש ברוך הוא בעצמו. הבחינה של יוד כבובקי שבתוכי, יש לה חיבור, כיוון שהיא חלק, כמו שאמרנו, חלק ממש, מהבחינה של יוד כבובקי שממלא את כל העולם, שמנהיגה את כל העולם. אז בעצם הכוח שמנהיג את כל העולם והכוח שמנהיג את הבן אדם באופן פרטי, את יהודי באופן פרטי, הוא אחד לגמרי. אחד לגמרי, היהודי, הכוח שמנהיג אותו באופן פנימי, והכוח שמנהיג את העולם באופן פנימי, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באופן פנימי, הוא אחד ממש. רק עם צמצומים וכו' וכו'. אבל בעצם זה דבר אחד. וזה השם השם, זה כמובן לא הכוונה שאני קורא לאינסוף, אבל כמובן אם זה מה שאנחנו יכולים לסבר מהבחינה הזאת לעצמנו. יש איזה עוד בחינות, עוד...
להפך את הכל להיות כאן רצון השם, בגלל בסוף. כל פעם שמישהו מחליט משהו, מחליט לעשות משהו, אז זה הרצון השם בפועל. כן?
כן.
זאת אומרת, אי אפשר שמשהו יקרה, שזה לא סוף הרצון של השם.
אז למה יש עונש?
למה זה רצון השם?
לא, אז אנחנו לא...
הרצון השם זה מערכת בפועל אחד.
כן, אבל לא כל מה שבן אדם עושה מגיע מהבחינה של מתוכן נפש. כן, כמו שאנחנו אומרים, בן אדם שחוטא, הסתלק לו הדעת. הוא עשה את זה, זה רק חיצוני, כן? כל פעם אומרים את זה, נכון? שהנשמה בעצמה היא לא... מה זה אומר? זה מה שזה אומר, זה אומר, יש מהות פנימית אצל יהודי, שהמהות שלה היא לקדם את העולם, לקדם את עצמו, לקדם את העולם, עד לתכלית שלה. והנקודה הזאת היא לא יכולה להשתנות, אין מה לעשות.
וזה אמת לאמיתה.
זה אמת לאמיתה והיא לא יכולה להשתנות.
כל הצרות בעולם זה יהודים.
איך?
שרוצים לעשות טוב. אבל כולם צריכים לשנות, לשנות.
זאת אומרת, ההוכחה לנקודה הזאת,
סוציאליסטים, ומה, כולם יהודים.
ההוכחה לנקודה הזאת, שביהודי יש משהו אחר, זה לא צריכים לזה הוכחות. ההיסטוריה, זאת אומרת, אנחנו מדינה במזרח התיכון, שבקושי רואים אותה על המפה, ואין כמעט יום שאנחנו לא נמצאים בחדשות בכל העולם, יש מדינות פי 20 יותר גדולה, שהדבר הכי מעניין שמספרים שם זה אם מישהו שם ניצח באירוויזיון. זה מה שיש להם לספר לעולם. זה מה קידמתם בעולם, את הנקודה הזאת. בסדר? עצם זה שהתנך נהיה ספר של כל העולם. פשוט לא יאומן, זה אי אפשר להאמין כזה דבר. שעם שישב פה באיזה פרובינציה, כשקוראים את זה, אז היה פרובינציה של כל הזה. גם כשהיינו תחת השור היינו פרובינציה, וכשהיינו ברומא היינו פרובינציה. אז נקודה קטנה. וכל העולם כבש, התנך כבש את כל העולם. אז אין ספק בכלל, זה אין ספק שלעם היהודי רואים שיש לו איזה מסר למסור לעולם. זהו, רק בן אדם צריך כל פעם לברר מה מהדברים שהוא עושה, זה חלק מהתוכנית הזאת. זאת אומרת, מה הוא היה רוצה שייכנס לתנך ממה שהוא עושה? ומה הוא היה מעדיף שיישאר בספורים החיצוינים?
שקויה.
אז שבוע הבא יום שלישי.